ויהי בשלח פרעה את העם, ונחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרים. ויסב אלוהים את העם בדרך המדבר ים סוף החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי ישבע ישביע בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. התורה מספרת לנו שמשה לקח את עצמות יוסף, צריך היה להזכיר את זה בתורה. כאן סיפור כללי על עם ישראל שהוא יוצא ממצרים והולך בדרך, ויש כאן איזו הדגשה מיוחדת. וכנראה שהמגמה היא לא רק לומר שמשה רבינו גומל חסדים, כמו שחז"ל מזכירים את זה כאן, ושאחרים עסקו כל אחד בביזת מצרים, ומשה מתפנה לעסוק בלקיים את הציווי שנצטוו ישראל, שיוסף השביע את בני ישראל, והוא לוקח את עצמות יוסף, אלא ללמדנו שהלקיחה הזאת יש בה משמעות עוד יותר עמוקה. יוסף הוא דגם, הוא מורה דרך. יוסף קידש שם שמיים. יוסף לימד שלעבוד את השם צריך ואפשר במסירות נפש ממש. וזה צריך להיות הכיוון. עצמות יוסף ילכו עכשיו איתנו לזכור את יוסף ולנהוג כמותו. והתורה ממשיכה. וישו מסוכות ויחנו ביתם בקצה המדבר, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד ענן ועמוד האש לילה לפני העם. זה מהלך אלוקי, מהלך מיוחד. והשם הולך לפניהם יומם ולילה להאיר להם את הדרך. הם לא הולכים בעיניים עצומות, הם לא הולכים עם היכולות שלהם, אלא ריבונו של עולם. הוא מוביל אותם. השם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם. לכאורה, מצב אידיאלי. לכאורה, היינו גם אנחנו מבקשים היום שעמוד ענן יוביל אותנו וידריך אותנו ביום ועמוד האש בלילה, ושנדע תמיד את הדרך הנכונה, לאן אנחנו צריכים ללכת ואיך ללכת, שהקדוש ברוך הוא יוביל אותנו באופן גלוי. האם זה באמת, זה המצב האידיאלי? שיהיה כל הזמן הדרכה צמודה של ריבונו של עולם שמדריך אותנו איך לעבוד אותו. או שזה היה פועל יוצא מהמצב של עם ישראל היוצא ממצרים, עם שהתרגל להיות עבדים, עבדים בני עבדים, כבר לא רגילים להיות עצמאים, לא רגילים להחליט החלטות לבד, הכל עושים מה שאדון אומר, ופתאום הם משתחררים ויוצאים וצריכים הדרכה, צריכים הכוונה, לא יכולים בעצמם להחליט על הדרך הנכונה שצריכים בה ללכת. להחליט בעצמם ולברר את דרך השם מתוך הבנה שלהם, מתוך התבוננות שלהם. כנראה שזו הסיבה שהקדוש ברוך הוא הולך לפניהם יומם ולילה בעמוד אש להאיר להם. כי עם ישראל היה במצב כזה שהוא צריך הדרכה צמודה ביום ובלילה, להוביל אותם בדרך הגשמית ובדרך הרוחנית. ולכן גם לא נחם אלוקים להגיע לארץ פלישתים, אלא הולכים קודם סיבוב כדי להתכונן. וזה אומר הרמב״ם במורה נבוכים. שהיה צריך לנעלם במדבר כדי שיתחשלו נפשותיהם, כי המדברות מחשלים ומביאים אומץ. וגם נולד עם אשר לא הורגל לקנייה, אשר הורגל לקנייה ולעבדות. אלה דברי הרמב״ם שם. כלומר, לרבוש את ארץ ישראל ולעמוד נגד בני ענקים וערים בצורות, צריך להיות דור חדש, דור בריא שגדל באופן עצמאי ויודע לעשות את המלחמה, יודע לכבוש את הארץ, ולא במנטליות של עבדים. וישראל מגיעים לים סוף, ומצרים רודפים אחריהם, והירו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. ומשה אומר להם, התייצבו, ראו את ישועת השם. אומר האבן עזרא, יש לי תמוע, איך ירא מחנה גדול של 600 אלף איש מהרודפים אחריהם, ולמה ילחמו על נפשם ועד בניהם? ומשיב האבן עזרא, התשובה, כי המצרים היו אדונים לישראל, וזה הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים, ונפשו שפלה, ואיך יוכל להילחם עם אדוניו? והיו ישראל נרפים, ואינם מלומדים למלחמה. הלא תראה, אומר האבן עזרא, כי המלאק בא בעם מועט, ולולי משה בתפילתו היה חולש את ישראל. והשם לבדו הוא עושה גדולות, ולא נתקנו עלילות, ועל כן סיבב שמתו כל העם היוצא ממצרים הזכרים, כי אין בהם כוח להילחם בכנענים, עד שקם דור אחר שלא ראו גלות, והייתה להם נפש גבוהה. עד כאן דברי האבן עזרא. זאת אומרת, המצב הזה שהשם הולך לפניהם יומם בעמוד אש להעיר להם, זה מצב שנובע מהמצב של העבדות של ישראל. שעם ישראל יתרגל להיות עבדים, ולא יתרגל להיות עצמאי, והוא צריך הדרכה, הדרכה צמודה. והדרך היותר מושלמת היא דרך של גדולים. ילד קטן שלא יודע טוב ללכת, צריכים להוליך אותו. וכשהוא מתחיל לדעת קצת ללכת, אז מתרחקים ממנו כמה פסיעות ועוזרים לו להתקדם. וכשהוא יודע עוד יותר טוב, אז מתרחקים יותר רחוק. וכשעוד יותר יודע טוב ללכת, אז מתחבאים כבר מאחורי הדלת וקוראים לו. וככל מה שהוא גדל יותר ויותר, הוא נהיה עצמאי. וכך צריך להיות גם בעבודת השם. עבודת השם היותר עליונה, יותר שלמה, זה שמתוכנו בעבודת השם. מתוך שאנחנו מכירים ואנחנו מגלים את ה... לא מתוך ש... איזה הופעה אלוקית גלויה שמחייבת אותנו לעבוד אותו, שאי אפשר אחרת בכלל, אלא מתוך בחירה פנימית עצמית. והתהליך הזה הולך ומתרחש במשך הדורות, לאט לאט יותר ויותר. ואנחנו, בתחילת הדורות הראשונים, היו עוד נביאים שהיו מלמדים את ישראל על פי השם באופן גלוי, נבואה גלויה. ואחר כך נסתלקה הנבואה, והופיעה ההדרכה של התורה, וכאן זה הדרכה של החוכמה העצמית של ישראל, תורה שבעל פה, זה גילוי ההבנה העצמית של עם ישראל, איך לעבוד את השם. עם סייעתא דשמיא, עם רוח הקודש כמובן, עם שפע פנימי אלוקי, אבל יותר פיתוח העצמאות הפנימית. וככל מה שהדורות חולפים, דורות נוספים בהם, יותר כאילו מצטמצמת ההופעה הגלויה האלוקית, ועבודת השם נהיה יותר פנימית עצמית. עד שבא דור כזה, כך אומר הרב, שבא דור כזה ריבונו של עולם כאילו מסתתר לחלוטין. ואז הבחירה החופשית נעשית מוחלטת. ולכאורה אין איזה משהו שכאילו מחייב את עבודת השם. זה תקופה של, אם אנחנו נקרא לזה, תקופה של החופש. חופש הדעות, חופש הבחירה, שמצד אחד הוא מסוכן מאוד. הוא מאפשר מרידה, הוא מאפשר כפירה כביכול. ומצד שני, הוא מאפשר אהבת השם עצמית, שמתגלה מתוך תוכו של האדם, מתוך תוכם של ישראל. לא על ידי כאילו איזה לחץ שבא מבחוץ, לחץ עליון, לחץ חשוב, לחץ נפלא, אלא שבא מבפנים, שבא מעומק הפנימי, אחרי הבירורים. וזה הולך תוך ייסורים כמובן, כי ההתלבטויות, כי יש שני צדדים, ואור השם מסתתר מאוד מאוד, אבל זה מביא את הגודל הגדול ביותר של עבודת השם, שבאה מעומק עומקים של הנפש הפנימית, של הנשמה הפנימית שבישראל. זה עניינו של הדור, הדור הזה, דור החופש, הדור של שכאילו הכל פרוץ, שאין מחויבות. בדורות הראשונים, אם לא היה הופעה גלויה של ריבונו של עולם, אבל היה מסגרת כזאת שאי אפשר לפרוץ אותה, אי אפשר למרוד בסביבה, אי אפשר לעשות אחרת מה שכולם עושים. ולאט לאט המסגרות האלה מתפרקות, ואדם חופשי יותר ויותר לעשות משהו מבין, ויש לה הרבה אפשרויות. וזה מצד אחד נורא, היום ונורא. מצד אחד החופש הזה הוא מביא לכל קלקולים נוראים, לבחירות מוטעות, לשגיאות נוראות, לירידות האיומות ונוראות, אבל מצד שני זה מאפשר את העליות היותר גדולות שבאות מתוך בחירה עמוקה פנימית עצמית, לא מתוך שום לחץ חיסוני, לא חברתי, לא סביבתי, לא מלמעלה, לא איזה הופעות עליונות שמחייבות, אלא מה מתוך עומק העומקים הפנימי. רעיון הזה אומר הרב באורות ישראל. מעין זה, מעניין לעניין, אני רוצה להביא כאן את דברי אור המאיר בהמשך הפרשה. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, והכבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם ויעשו כן. אומר אור המאיר, אתם יודעים שגדולי החסידות הם דורשים דרשות לכאורה לא כפשוטם של הדברים, אבל כשמתעמקים רואים שזה לא רחוק מהפשט של, גם של הפסוקים. פה, ויאמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. אומר אור המאיר, יש להבין את הדברים באופן רוחני. פרעה, זה כוח השלילי שלוחם, לא ידעתי את השם, שלוחם נגד ישראל, למנוע אותה מלעבוד את השם. זה היצר הרע שמבלבל ומפריע לאדם לעשות את רצון השם. והוא אומר, נבוכים הם בארץ. בארץ זה ארציות. עוסקים בענייני החומר, בענייני הגשמיות, וזה כמובן משכיח מהם את עבודת השם. ולא שקועים בתורה, במצוות, בדביקות בשם. והראיה שרואים איך אנשים בשעת התפילה, הם לא מרוכזים בתפילה, וכל פעם ובאות להם מחשבות שונות, ושתים מכל מיני מחשבות בעניינים המעשיים שלהם, בתרדות שלהם, ולא מרוכזים בתפילה. כמו שיש לפרש את דברי רבי זירא, שרבי זירא אמר, שמסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. זה הפשט של הפסוק, העומק של הפסוק, כן? אם אדם מסיר עצמו משמוע תורה, מה פירוש מסיר? הוא צריך כל הזמן אדם לשמוע תורה. מה שהוא רואה, לראות שריבונו שלם נמצא בעולם. הוא שומע, מישהו מדבר איתו איזה שיחה, אפילו שיחה של חולין, הוא צריך לזכור שריבונו שלם נמצא בכל מקום. והשיחה הזאת היא ריבונו שלם מדבר אליו, דרך האדם הזה. יכול להיות שזה גם גוי שמדבר, אבל ריבונו שלם נמצא בכל מקום. ומסיר אוזנו משמוע התורה, מסיר אוזנו משמוע כל הזמן, דבר השם הזה שמדבר אליו, מכל המציאות. קורא לו משהו, דבר טוב, דבר אחר, הוא לזכור ריבונו שלם מדבר. כל הזמן ריבונו שלם נמצא, משגיח, לחיות את האמונה באופן המלא, באופן השלם, ולדעת שאור השם מופיע בכל מקום. מכל דבר אפשר ללמוד משהו, את דרך השם, מה לעשות. כל דבר שאדם פוגש, זה בא, זה לא במקרה, זה בא ללמד אותו. איזה לימוד, איזה התקדמות מעבודת השם. ואם הוא מסיר אוזנו משמוע התורה ועוסק בעניינים ולא רואה כל הזמן את אור השם בתוך כל דבר ודבר, אפילו בשעת עבודתו, בשעת מלאכתו, בשעת שיחתו, לא רואה, אז הוא שקוע בענייני העולם, בעניינים המעשיים, בעניינים הגשמיים, באבלי העולם. אז כשהוא בא להתפלל, אז הראש שלו מלא בכל ההבלים, והוא לא מרוכז בתפילה. וזה מה שאומר הפסוק, מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. זאת אומרת, לראות את ה... להבין את הפסוק בשלמות, משמוע התורה בכל דבר שהוא... שקורה. אמר פרעה, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. אמר פרעה, זה הצד השלילי, זה הצד היצר הרע. הוא אומר, הם נבוכים הם בארציות, סגר עליהם המדבר, כוח המדבר, כוח התפילה, סגור אצלהם. הם לא מצליחים, לא יכולים להתפלל באמת בשלימות, היות והם עוסקים כל הזמן בארציות. ואז איך אפשר לעשות את התיקון הזה? ומה הפסוק ממשיך? וחיזקתי את לב פרעה. אומר ריבונו של עולם, איך אני עורר את עם ישראל לזכור ולחזור בתשובה ולהיות כולם דבוקים ומתפללים בלב שלם לריבונו של עולם. אין ברירה, צריכים לעשות אירועים כאלה, קשיים כאלה, שיורו אותם לצעוק אל השם. וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם. וגם לפגוע בכל אויבי השם. ואז כולם יראו שריבונו של עולם נמצא בעולם. ועל ידי זה התחזקו בעבודת השם. והפסוק אומר בהמשך, וישאו בני ישראל את עיניהם, ופרעה הקריב. הזוהר אומר, חזרים על זה, גם אחר כך רבים מזכירים אותו, זה, לא כתוב פרעה קרב, התקרב, אלא הקריב, הפעיל. הוא הקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. כי וידפו מצרים אחריהם, וישיגו אותם חונים על הים, כל סוס רחרף פרעה ופרשיו וחילו על פי אחירות לפני בעל צפון, ופרעה הקריב ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. זאת הדרך איך לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים, אחרת הם לא מתקרבים. צריך לצבות אותם, לעשות להם איזה משהו שמחייב אותם לצעוק אל השם. אבל כאן יש עוד תוספת הסברה. ראו, מצרים, מיני מצרים תמיד נוסע אחריהם. תמיד, כל פעם, מצרים באים צרות לישראל, וגורמים להתעוררות ישראל לשוב בתשובה. ויצעקו בני ישראל אל השם. ואז ישראל צעקו אל השם, לא צעקו אל השם רק מהסיבה שמצרים רודפים אחריהם, אלא צעקו כאן צעקה נוספת. מה זה הדבר הזה שכל פעם אנחנו מתעוררים לעבוד את השם רק כשהקדוש ברוך הוא שולח לנו צרות ואיסורים? ולמה אנחנו לא מתעוררים לבד לעבוד את השם? למה צריכים את הצרות האלה שיעוררו אותנו? יש כאן איזה לימוד, לימוד חשוב, שכל הצרות שבאות לישראל הן רק באות מהסיבה הזאת שצריך כנראה לעורר את ישראל, להביא, להתפלל, להביא הם שבשמיים. הקדוש ברוך הוא מתווה לתפילתם של ישראל. אז חז"ל אומרים, למה היו האימהות הקרות? כי הקדוש ברוך הוא מתווה לתפילתם של צדיקים. אז איך לעורר את התפילות? אם יש להם צרכים ואיסורים וצריכים לצאת מהם, אז הם מתעוררים בתפילה. מכאן הלימוד כמובן, שלא צריך לחכות להסצרות או לאיסורים כדי להגביר את הכוחות. כשבאים איסורים על האדם, אז פתאום מתברר שיש לו הרבה יותר כוחות. הוא הוציא המון כוחות חיים חדשים. כשיש לאדם קשיים והוא חייב להתמודד איתם, אז הוא חייב להגביר את הכוחות שלו, להתגבר על הקשיים, להתגבר על הצרות, להתאמץ יותר, להתייגע יותר. זאת אומרת שיש לו אפשרות בכוח להוציא הרבה יותר כוחות מן הכוח אל הפועל. והוא לא עושה את זה. אבל כשהוא מוכרח, אז הוא עושה את זה. צריך אדם להגיד לעצמו, אם יש לי כוחות בכוח לעשות יותר, אני צריך שיבוא אל האיסורים כדי שיוציאו את הכוחות שלי מן הכוח אל הפועל. אני צריך בעצמי להוציא אותם. עבודת השם צריכה להיות לא באיזה לחץ כזה, כפייה שאנחנו, אין לנו ברירה שצריכים לקרוא אל השם, אלא מפני שזה בא באמת מלפני ולפנים. זאת המגמה היותר שלמה, היותר עליונה. אבל ישראל, כשיוצאים ממצרים, הם עדיין לא במקום הזה. והם צריכים לראות את ניסים ונפלאות. הם צריכים לראות את יד השם הגדולה. כדי שהם יצאו מהמצב הזה של עבדות מצרים ושל ההשפעות של מצרים, שחז"ל אומרים שהממוע למהלכים הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, למה אתה מטביע את המצרים ולמה אתה מציל את ישראל, מה ביניהם, מה בין אלה לאלה. זאת אומרת, ההשפעה החיצונית הייתה קשה מאוד על עם ישראל ומצרים, שמבחינה חיצונית לא ראו את ההבדל. לפני ולפנים, עם ישראל מאמינים בני מאמינים, אבל באופן הגלוי זה לא היה ככה. וצריך היה בשביל זה את האותות והמופתים, ואת אולי את השיא של האותות והמופתים, זה קריאת ים סוף. זה היה השיא במובן זה, שעם ישראל הגיעו למצב כזה, שהם הגיעו לתחושה של סכנת מוות מיידית של כל האומה. האומה הולכת עכשיו לקראת כליה. כמו שחז"ל מתארים את זה, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה. יונתי זה כנסת ישראל. למשל, למה הדבר דומה? ליונה שברחה ורצה להיכנס לקרקי הסלע מפני ש... הרדף אחרי הנץ, והיא הייתה צריכה לברוח, היא רוצה להיכנס לנקיקי הסלע, יש שם נחש. ואין לה לברוח לא קדימה ולא אחורה. וישראל גם כן עומדים על הים, הים מצד אחד, המצרים מצד שני, חיות מצד זה, אין לה לברוח. זאת אומרת שבעצם כעת הם הולכים לקראת שואה, לקראת השמדה. והם צועקים אל השם, ומי יודע איזה מחשבות כבר באות. לפעמים אנשים מספרים שהם היו בסכנת מוות, שמתחילים כל מיני מחשבות על החיים שלהם ועל מה שהיה וכולי. הם רואים, הנה הרגעים האחרונים של החיים, וכבר מתכוננים להיפרד מן החיים. וכל ישראל ביחד במצב כזה, וצועקים, וצעקה של שאחד מפחידה את השני, וכולם נמצאים בתחושה, הולכים עכשיו לשואה. והנה, בבת אחת, ממצב של איגרה, של בירה מיקטה, שאי אפשר להיות יותר עמוק מזה, יותר גרוע מזה לא יכול להיות. זה השיא שבשיאים, ישראל פתאום יוצאים לישועה שלמה. המצרים כולם טובים בים, וכל האויבים נעלמים, אין יותר סכנה. מקודם, כשיצאו ממצרים, הסכנה לא חלפה. המצרים עוד יכולים לרדוף אחריהם. אבל הנה, עכשיו קריאת ים סוף, והקדוש ברוך הוא מציל את ישראל, ומטביע את המצרים. המהפך הזה, המעבר הזה, זה היה מכת חשמל. מין טיפול כזה קיצוני מאוד מאוד, שזעזע את כל הנפש, הוציא ממנה את כל הבלבולים וסיבוכים במידה מסוימת. וישראל נהיו במדרגה חדשה של אמונה. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. זאת מדרגה חדשה שישראל מגיעים אליה, רק לפני שהמציאות הזאת הייתה מציאות כל כך קיצונית, ממקום כל כך מסוכן, ממצב כל כך היום ונורא, ליציאה לחופש גמור. ולא רק לחופש גמור, יש ביזה גדולה ועצומה, וכל השלל של המצרים, והנה מצרים, ורואים את מצרים מת על שפת הים. הקדוש ברוך הוא עשה גם למתחסד הזה, שלא רק המצרים טבעו בים, אלא רואים אותם מתים על שפת הים. חז"ל אומרים שכל אחד ראה את המצרי שהיה מצר לו, ראה אותו מת, ומשוחררים מכל האסון, מכל הצרה הגדולה הזאת. ואז כמובן, במצב כזה של רומם, של גאולה כזאת, כל כך גדולה ועצומה, כמובן מתפרצת שירה, שירה שלא נאמרה מעולם. כדברי חכמינו זיכרונם לברכה. אז ישיר, אומרים חז"ל, נכון כי שחה מאז, אמר רבי ברכיה בשם רבי אבאו, אף על פי שמעולם אתה לא נתיישב כיסחה ולא נודעת, לא נודעת בעולמך עד שאמרו בניך שירה. לכך נאמר נכון כיסחה מאז, מאז ישיר. משל למלך שעשה מלחמה וניצח ועשו אותו אגוסטוס, כלומר מלך חשוב. אמרו לו עד שלא עשית מלחמה היית מלך. עכשיו עשינו לך אגוסטוס מלך חשוב. מלך מרכזי, מלך ראשי. מה יש כבוד בין המלך לאגוסטוס? אלא המלך עומד על הלוח. ואגוסטוס יושב, כלומר מלך מציירים אותו עומד. זה לא המדרגה הכי חשובה. והמלך גדול, מציירים אותו יושב. וכך אמרו ישראל, באמת, עד שלא בראת עולמך היית. אתה, ומי שבראת אותו, אתה כביכול נמצא. שנאמר, אבל כביכול עומד. שנאמר, עמד וימודד ארץ. אבל מי שעמדת בים, ואמרנו שירה לפניך, באז נתיישבה מלכותך. וכיסחה נכון, נווה, אומר, נכון, כיסחה מאז, מאז ישיר. זאת אומרת, ההופעה הגלויה של ריבונו שלם בנס הגדול הזה שהוא שקול כנגד כל עשרת המכות שהיו במצרים, זה היה שיעור האמונה הגדול ביותר מאז שנברא העולם. אחר כך היה עוד שיעור, מתן תורה. אבל מתן תורה זה שיעור תורני, שיעור של התורה, וזה שיעור באמונה, שיעור באמונה מעשית. ריבונו של עולם מופיע, וכמובן התוצאות. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ומתוך כך פורצת השירה. נכון, כי שחה מאז. אמנם מעולם אתה, תמיד היית, אבל אתה יושב נתגלית בעולם וכל העולם מכיר את גדולתך, ואז ישיר. וכך אומר המדרש. אז ישיר משה, הדאוד הכתיב, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה. מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ועד שעמדו ישראל על הים, לא מצינו אדם שאמר שירה לקדוש ברוך הוא, אלא ישראל. ברא אדם הראשון, לא אמר שירה. הציל אברהם מכבשן האש ומן המלאכים, ולא אמר שירה. וכן יצחק מן המאכלת, ולא אמר שירה. וכן יעקב מן המלאך ומן עשיו ומן שכם, ולא אמר שירה. כיוון שבאו ישראל לים, ונקרא להם מיד אמרו שירה. לפני הקדוש ברוך הוא שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל. הווה אומר, פיה פתחה בחוכמה. אמר הקדוש ברוך הוא, לאלה הייתי מצפה. ואין אז אלא שמחה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו. כלומר, השירה הגדולה הזאת, פועל יוצא מההצלה הנפלאה הזאת, מגילוי אור השם הגדול, מה השירה שהיא לא נפסקת. אז ישיר משה. חזל מזה לומדים, מניין לתחיית המתים מן התורה, מזה שכתוב, אז ישיר. אז ישיר. זאת אומרת, בעתיד ישיר. לא כתוב אז שר, אלא אז ישיר. אז לומדים חזל מכאן שתחיית המתים מן התורה. אבל אפשר להוסיף על הדברים הללו, שבעצם השירה הזאת, הלשון אז ישיר, היא שירה שלא נפסקת. היא שירה שנמשכת ונמשכת ונמשכת. אנחנו כבר מאז תקנת חכמים להגיד אז ישיר כל יום ויום, אז ברור שהשירה הזאת היא נמשכת. אנחנו אומרים את השירה הזאת גם בבוקר, אותה אנחנו אומרים בשלימות. גם לפני 18 אנחנו לוקחים את הפסוק האחרון של השירה ואומרים השם ימלוך לעולם ועד. וגם בערב אומרים את הפסוק הזה. השירה הזאת שירה כל כך עוצמתית, כל כך מוחלטת, שהיא לא נפסקת. היא נמשכת ונמשכת ונמשכת, ומכאן תחיית המתים מן התורה. ומכאן שיש תמיד המשכיות, שאין לה אין סוף. זאת אומרת, ההופעה העילונה הגדולה שראו ישראל על הים, הם ראו כאילו את הנצחיות. ראו השם ימלוך לעולם ועד. ראו את העתיד. לא, זה לא מין ברכה כזאת, זה כאילו היה איזה חזון נבואי כזה, של ראו מה שראתה שפחה על הים, לא ראה יחזקאל בן בוזי. אני רוצה להסביר את הדברים גם כפשוטם. זאת אומרת, לא נותן להסבר שכלי, אני מתכוון. כי הדברים הם כפשוטם, מה שראתה שפחה על הים, לא ראה יחזקאל. יחזקאל ראה מעשה מרכבה. ומה שראתה שפחה על הים, לא ראה יחזקאל. זאת אומרת, היא ראתה, ראו שם מעמד יותר גדול. ראו, כמו שאמרנו, ראו כאילו הופעת הנצח, השם ימלוך לעולם ועד. אבל אני רוצה להסביר עוד, על פי מה שראיתי פעם בזוהר, שהזוהר אומר, מדוע יחזקאל מספר את כל מה שהוא ראה? ישעיהו היה נביא גדול, והוא לא מספר פרטי המראות שהוא רואה. הוא לא מספר את זה. ויחזקאל מספר. מסביר הזוהר שישראל ירדו לבבל, והיו במצב מאוד מאוד מדוכא, שהנה הקדוש ברוך הוא כביכול עזב אותם, והוא שילח אותם מעל פנה, ועכשיו הם בגלות, והם היו בצער ובדיכאון שהם רחוקים מהשם. אז הקדוש ברוך הוא נגלה אל יחזקאל, הנער כבר, בחוץ לארץ, בבבל, כדי להראות שאני נמצא איתכם. גם השכינה נמצאת איתכם גם בגלות. והופיע, והמראה הזה, אז יחזקאל היה צריך לספר על המראה הגדול הזה שהוא ראה, המראה הגדול, מעשה מרכבה הוא ראה כאן במוול השם איתנו, השם שוכן איתנו. ישעיהו שהיה בארץ ישראל, שלא היו צורכים את הגילוי הזה כדי לעודד, אז הוא לא סיפר את כל מהתאמרות שהוא ראה. זאת אומרת, המראה שראה יחזקאל, זה היה מראה כזה כדי לעודד. לא, היו במצב שפל, והקדוש ברוך הוא אומר לו, מרמז, אני נמצא איתכם. בסתר, אני נמצא איתכם. על הים, הקדוש ברוך הוא התגלה לנו לא בסתר. מרכבות פרעה וחילו נרדו בים סוף. המרכבות האלה, הם נלחמו כביכול, המרכבות של פרעה נלחמו במרכבה כביכול של בונו של עולם. והקדוש ברוך הוא הכריע אותם. מה שראה יחזקאל, מה שראתה שפחה על הים, היא ראתה את ריבונו של עולם בפועל מתגלה. לא בחזון, לא ברעיון, לא במראה, אלא בפועל. הנה הקדוש ברוך הוא עם מרכבותיו בא ומכריע את מרכבות פרעה ומציל את ישראל. וזה ראתה שפחה על הים. ראתה את הגאולה, ראתה את ההצלה. לא ראתה שיש הבטחות להצלה, שבעזרת השם נצא מהגלות, שבעזרת השם שאנחנו, הקדוש ברוך הוא איתנו, אלא ראתה את זה בפועל. ובזוהר כתוב שאם אומרים מה שראתה שפחה על הים, לא ראה יחזקאל, זה הכוונה להגיד שהשפחה ראתה מראות כאלה. אבל מי שהייתה יותר במדרגה משפחה, ראתה יותר. וזה היה מדרגות מדרגות. ומי שהיה במדרגות עליונות ראו עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר השגות עליונות מאוד מאוד. ועל פי ההסתכלות הזאת, אז מסביר הזוהר, וישא משה את בני ישראל, וישא, הוא הכריח אותם ללכת מים סוף. למה? כי הם לא רצו ללכת מים סוף. למה הם לא רצו ללכת? חז"ל מפרשים שהם לא רצו, כי היה עוד ביזת הים הרבה נשאר עוד שם, ורצו עוד לאסוף ועוד לאסוף. והיה צריך אבל כבר להמשיך לדרך, ללכת, צריכים ללכת להר סיני. ואז משה היה צריך לכפות אותם ללכת, לעזוב את זה. הזוהר מסביר, הם לא רצו ללכת בגלל המעמד הגדול הזה שהיה בקריאת ים סוף. הם לא רצו להיפרד ממנו. הם לא רצו. גודל המעמד הזה כל כך הרשים אותם, לא רצו להיפרד מהמקום הזה, הקדושה הזאת, העילוי הזה, לא רצו להיפרד. מה זה מחלוקת בין הזוהר ובין החז"ל? אני חושב שאפשר להתארץ, יש לי ישב, כן. היו כאלה שבאמת לא רצו להיפרד מהגדולה הרוחנית, היו כאלה שלא רצו להיפרד מהשלל. גם וגם. ואפשר להגיד שבאותו הנפש הפנימית היו לפני ולפנים זה משהו פנימי, ובחוץ היה השלל החיצוני. גודל העניין הזה של מעמד הר סיני, של מעמד קריאת ים סוף. אז נתגלתה האמונה הגדולה. בזכות האמונה, הקדוש ברוך הוא קרא להם את הים. ובזכות קריאת הים, התעמקה האמונה יותר ויותר. והנה אנחנו ממשיכים בפרשה, לא עברו ימים רבים, וישראל מתלוננים. זה המציאות. ישראל יוצאים ממצרים במצב מאוד מאוד גרוע. עבדים, שפופים, משועבדים, וצריך לבנות כוחות חדשים. לפני ולפנים, נשמה אלוקית נפלאה נמצאת בפנים. אבל החוצוניות היא מעוותת ומקולקלת. וצריכים להתמודד, והקדוש ברוך הוא צריך לחנך אותם. אחרי קריאת ים סוף, התעלו מאוד מאוד במדרגות של אמונה, אבל יש עוד מה להתקדם. ואז הולכים כמה ימים ואין מים לשתות. מפחדים שהם ימותו בצמא. הם צועקים אל השם. ולמה הקדוש ברוך הוא עושה את הדבר הזה? כדי שידעו, תדעו לכם, אתם רוצים מים? כל דבר שיש בעולם, זה רק אם הקדוש ברוך הוא נותן. אם הקדוש ברוך הוא לא נותן, אין. אין מים, אין מים, אין אוכל, אין שום דבר. הכל מעט השם. להתחנך לזה, לדעת, אין טבע, אין מציאות טבעית. הכל ריבונו של עולם. יכולים כמה ימים, אין מים, זועקים אל השם. ואז, בהתחלה, המים ממרים. מים מרים, ואי אפשר לשתות אותם. והקדוש ברוך הוא מסדר, יורה הוא עץ, ממתיק את המים. הולכים עוד קצת דרך, אין אוכל. מפחדים שימותו ברעב. ואז הקדוש ברוך הוא מוריד להם מן. והמן הזה הוא לימוד גדול מאוד. 40 שנה ילמדו שיעור יומי, שיעור באמונה. הקדוש ברוך הוא מוריד אוכל על טבעי, אוכל מן השמיים. להתרגל ולדעת שהאוכל שאדם אוכל הוא לא באופן טבעי גדל. זה הכל מה רק מה שהקדוש ברוך הוא עושה. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לקחת צנצנת מן, להיות לזיכרון. זה לא רק לזיכרון שפעם נעשה נס כזה עם המן, 40 שנה במדבר, אחר כך שיבואו לארץ ישראל אחרי 40 שנים, לא יאמינו. יגידו זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. מה זה ירד מן השמיים, מן אוכל כזה, זה לא... זה סיפור, סיפורים של סבתות, זה לא סיפורים נכונים. אז תקחו צנצנת מן, ושזה יהיה לדורות, שידעו, הנה הצנצנת, אתם לא מאמינים? הנה תראו את הצנצנת, תראו את המן בפנים, זה המן. וזה היה כמובן דורות על גבי דורות, המן הזה היה, אחרי שישראל נכנסו לארץ ישראל, נשמר המן הזה להראות. אבל לא להראות שהיה פעם. אלא הידיעה הזאת צריכה להיות שהכל מת השם. גם האוכל שאוכלים הוא מת השם. במדבר היה צריך המן להינתן בצורה מלאכותית. מן השמיים יורד באופן לא אוכל ממש. זה משהו, משהו זגוגי כזה, אינני יודע, מראה הוא... לבן, אין לו צורה של אוכל, אבל הוא מלא ויטמינים, מלא טעמים, יש בו הכל, אבל בעצם משהו רוחני, משהו לא טבעי. ובאים לארץ ישראל, השואל חסד לאברהם, למה בארץ ישראל לא יורד מן? אם בחוץ לארץ יורד מן, שבחוץ, במדבר, שיש שם נחשים, עקרבים, רוחניים, לא רק גשמיים, מקום של טומאה, שם יורד מן. בארץ ישראל ודאי שצריך לרדת מן. הוא מסביר שבחוץ לארץ, במדבר, כל הצומח שם, מה שהיה שם צומח, הוא טמא, הוא מקולקל, הוא מעוות. לא יכול להכנס בו שפע של אלוקי, אבל בארץ ישראל, אז המן היה צריך לרדת מן השמיים. אבל בארץ ישראל, הפירות של ארץ ישראל, התבואה של ארץ ישראל, הצומח בארץ ישראל, הוא יכול לקבל קדושה אלוקית. לא צריך שירד מן מן השמיים. בארץ ישראל, פירותיה, גידוליה, הם קדושים. בקדושת המן שהייתה, שירד מן השמיים. אבל לזכור שכל מה שאדם אוכל, זה הכל נתון לו מן השמיים. זה היה כל עניינו של המן שירד במדבר. וישראל הולכים עוד צעדים, כמה צעדים, אבל עוד פעם מן יש כבר, אבל מים אין פה. ועוד פעם צועקים למים. לא, שלא ימותו בצמא. אלה שיעורים אמוניים. שהקדוש ברוך הוא מחנך את בני ישראל לפני מתן תורה, צריכים לבוא עם כמה שיעורים מוקדמים מין לעבור מכינה כזאת, לפני שנכנסים לישיבה, צריך לעבור כמה שלבים, וזה היה שלבים מקוצרים, מכינה מקוצרת של 50 יום, מזמן שיוצאים ממצרים עד מתן תורה, וכל, ועוד פעם להראות, ריבונו, אין מים, קדוש ברוך הוא מוריד את המים, יכול להוציא את המים מן הסלע, יכול מים מלוכים להמתיק אותם, יכול להביא מן מן השמיים, וזה, צריכים לראות את כל האירועים האלה, לא רק, לא רק כאילו ישראל לא עושים את רצונו של מקום, וכביכול במדבר הזה, אז ישראל ממרים וממרים וממרים, אלא ישראל מתקדמים כל הזמן בהכרת השם, באמונה בשם, אבל ההתקדמות הזאת היא באה דרך ניסיונות. ואי אפשר היה בלי ניסיונות. אילולא הניסיונות, לא היו מצליחים. ואחר כך הניסיון האחרון, עמלק, בא, מתקיף אותם, ללא סיבה, הם לא עשו שום דבר, הם לא תפסו לו ארץ, הם לא לקחו לו ממון, הם לא עשו לו שום דבר, הוא בא לתקוף אותם. למנוע מישראל ללכת בדרך השם. שוב פעם ניסיון, ישראל לא רגילים למלחמות. וכאן הקדוש ברוך הוא אומר, הוא אומר, יהושע, קח לך אנשים, בכוח, אבל מלמד אותם הקדוש ברוך הוא, שגם המלחמות הוא עושה. מלחמות אני עשיתי. הקדוש ברוך הוא בעל מלחמות. הוא ממציא את האוכל, הוא ממציא את המים, והוא גם איש מלחמה. ידיו של משה מושטות ומתפללות, אז ישראל מתגברים. אלה השיעורים שלמדנו בפרשה הזאת. הכנות כולם, הכנות למתן תורה. אז כפי שהתחלנו בהתחלה בדברינו, כל בתקופה הזאת של יציאת מצרים היה צורך לגילוי, גילויים מפורשים במצב שעם ישראל היוצא ממצרים. אבל לאט לאט עם ישראל מתקדם ומתפתח ועולה במעלות הקודש, והקדוש ברוך הוא אז מנסה אותו ניסיונות יותר גדולים, וכל אז עוד פעם מתקדמים, ועד שאנחנו מגיעים לדור הזה שאנחנו נמצאים בו, דור של חזרה לארץ ישראל, שביחד עם המהלך הזה של חזרה לארץ ישראל, אז ומקבלים כוחות של קדושה וכוחות רוחניים, מתגברים גם הניסיונות והמבחנים, והחופש מתרחב. ועל מנת להוציא מתוכנו כוחות אמוניים עמוקים, פנימיים, כוחות של דבקות, כוחות של אמונה, כוחות שלא היו באף דור, כי אף דור לא נתנסה בניסיונות האלה. כוחות של עבודת השם שבאות מעומק העמקים של הרצון הפנימי שלנו. זה הדור שלנו, זה המבחנים שלנו. ואנחנו כמובן הולכים ומנצחים. אבל כמו אז, הניצחונות הם עוברים דרך התמודדויות ושבע יפול צדיק וקם. לא שהניצחונות הם באים בלי כישלונות. הניצחונות הם דרך כישלונות. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. כל המהלך שאנחנו הולכים בו הוא מהלך שכל הזמן מקדם אותנו, על אף שבדרך מפעם לפעם צריך קוראים כישלונות. כי זה הסדר של התיקון. זה הסדר שהיה אז במדבר, וזה הסדר של אחרית כראשית, בדור האחרון. ניסיונות, אבל כל הזמן מתקדמים. ניסיונות של מבחנים. ובעזרת השם, נעלה וננצח ונזכה לגאולה שלמה.